שלום וברכה, אנחנו בהילולת הרב אברהם יצחק כהן קוק. אנחנו רוצים לעסוק היום בנושא מיוחד. אחד הנושאים ההיסטוריים שמאוד מעניינים זה הרב קוק ורבני ספרד. הרב קוק, כשכתב את ספרו רות, היו כמה שקפצו על הספר, שהוא אמר שההתעמלות של צעירי ישראל עושים, שההתעמלות הזאת של צעירי ישראל ראה אותם בעין גדולה, כמו אנשים שעוסקים בשמות השם, המקובלים, הדבר הזה גרם לרעש גדול. מה שמעניין, הרבנים האשכנזים באו וצעקו גוואלד על הרב קוק, והתחילו להכפיש את הרב קוק. אבל הרבנים הספרדים שבארץ, אנחנו נראה עכשיו דמויות, שלחו לרב שאלות, מה הרב התכוון? הרב כתב לו תשובות מפליאות, וזה אנחנו נראות אותם פה באגרות. ומכאן והלאה, הקשר בין הרבנים הספרדים שהיה באותה תקופה לרב קוק היו מדהימים ביותר, ואנחנו נראה כמה הרב קוק ראה בעיני רוחו את כל התורה, את הגישה הספרדית, את התורה שבעצם זה, ואנחנו נראה איך הדברים מחוברים לדור התחייה, ואז גם נבין גם מי זה בעצם הדמותו של הרב קוק בעוצמה הגדולה. אנחנו נראה כאן מכמה דמויות שהיו מחוברות מאוד לרב קוק. הרב קוק היה מחובר אליהם ומסקו כל הזמן בהמון אגרות. אחד מהם, יש לכם בדפים שיש לכולם, זה רבי יעקב זריאן. רבי יעקב זריאן היה רבה של דבריה, והוא היה, אולי לו ילדים, היה לו איזה ערבי שפקע בו כשהוא היה צעיר, הוא כתב ספר, שראה את זה בעיני רוחו, שזה הספר שאיתו ישיך משהו בעולם, והוא היה בקשר מאוד מאוד הדוק עם הרב קוק, וכאן, הוא שאל אותו שאלה, מה הרב התכוון כשהוא כתב באורות על התעמלות צעירי ישראל, מה הרב התכוון כשכל השעה הזו הוציאו פשקבילים לרב קוק, איך הרב הוא כתב כאלה דברים, שרואה את אלה שהתעמלות צעירי ישראל, המכבייה וכל אלה שעושים התעמלות, ראה את זה כמו אנשים שעוסקים בשמות הקודש. בואו נראה קצת את התגובות של הרבנים הספרדים ונבין מה קרה שם. נראה את הרקע ההיסטורי. אז תראו, יש לנו אגרות הראייה בכרך בית תפקוף, גרת תפקוף. עיר הקודש יפו, לכבוד ידיד נפשי, הרבנים הגאונים, מורי אור בתורה, בירת השם תאורה, מביא שם את כל הדת שם, הוא כותב, ומיידי מקרי הרב הגאון, רון יעקב זריאן, אוהל יעקב, זה הספר המיוחד שלו, ברכה מיוחדת באהבה רבה. אז הוא כתב לו ככה, קודם כל הוא כתב לו, היה שאלה ודיון גדול, שהיה כספי חלוקה, בארץ ישראל, ואיך הם מחלקים? הגיעו, הרי בעצם בזמנם של הרב קוק, היה המון המון שדרים שהלכו והביאו כספים, לא היה כל כך הרבה יצור פה בארץ, והם היו חיים מכל הכספים שהגיעו מהגולה. וכשזה הגיע מהגולה, שאלו את עצמם איך לחלק את זה, האם מה שהגיע מאזור אירופה, ילך רק לקהילות האשכנזיות, ומה שהגיע מספרד, לקהילות הספרדיות, או בעצם יקח חלוקה, טובה בין כל הקהילות. אז הרב כותב לו מפורש, בדבר שני הכתובים הבאים כאחד, מכתבם קודשם, על דבר חילוק הנדבות, דפו עיר הקודש, תיבנה ותיכונן בין הנצרכים שבקהילות הספרדים והאשכנזים. הגיע סכום, איך מחלקים את זה בין הקהילות? אומר הרב, דעתי אני מסכמת שאם מצד הספרדים אין מניעה, שכל המקובץ יחולק שווה בשווה. לפי הסכמת נברים בשני הצדדים, בלוק פדה, על הכרעת המנדבים בריבויים, בלא הפרש בין אשכנזים וספרדים, גם דעתנו מסכמת לזה, וגם את התקלות האשכנזים לא תהיה כזה שום פדע, והאחווה והשלום הכללי, וההוראה המעשית שאיננו כולנו אחים, בני אב אחד אבינו, שבשמיים ברוך הוא, היא גדולה, מכל הקפדות של דידוקי כספים ודומיהם. זאת אומרת, אנחנו רוצים לעשות בארץ, קצת מהגלות, נחלק את הכל בינינו, אנחנו נראה כמה זה עמוק ופנימי, גם בתורה, שהרב בעצם מסתכל על התפיסה האשכנזית והתפיסה הספרדית. אנחנו נראה את זה. אז קודם כל אומר, אנחנו אין לנו הבדל בארץ, אנחנו ביחד, גוי אחד בארץ, באהבה גדולה, נחלק את הדברים בין אשכנזים וספרדים בצורה ברורה. עכשיו, בואו נראה ביחס של שאלה שעסקנו בה, תודה רבה, שעסקנו בה, בנושא של איך הרב כתב על רב בעיני רוחו, וכתב באורות על התעלמות שצעירי ישראל עושים, זה כמו אנשים שעוסקים בשמות הקודש, בואו נראה את זה, גם לפולמוס גדול באותה תקופה, בואו נראה. ליקוטי הראיה, מובא שם הפנייה ישירה על מרן הרב זצ"ל, בקשה להאיר עיניו בפרק אורות זה. בא משתה גם מצד הרב מובהק בגדולי הרבנים ספרדים בארץ, הלא רבי יעקב חי זריאן מדבריה, היה לו ספר סתרי תורה, ופתח אליהו היה לו ספר שהוא עסק בקבלה, הרב כתב לו גם כן הסכמות. אז בואו תראו, זה גם שיטה ספרדית, כמה הרב קוקו מדבר כאן על עניין שהשכנזים צועקים רק חרם והכל, והרבנים הספרדים, הם באו לשאול את הרב, והרב ככה אהבת את השאלה שלהם ששאלו, וככה ככה בעצם התבררה התורה, ותראו איך הם היו לו נאמנים, וגם מי שבא נגד הרב קוק, תראו מה אחרי זה הרב יוסף משאש, יצא בנגד כל מי שידבר על הרב קוק, כל הרבנים שכנזים ששחו לו, שסטמרים ששחו ל... תברח מהרב קוק, אמרו לו ככה אתה כותב, תראו כמה זה, בא, כמה זה חריף. מסביר הרב, תראו שלנו זכינו, כאן הרב קוק מסביר, כדאי מאוד ללמוד, שלומדים מורות, ללמוד את האיגרת הזאת, שהרב כותב לו. עיין הגבורה שבאורות, כן, שהרב כתב לו, אז הוא כותב לו תשובה, הרב קוק עונה לו, מה הוא התכוון. הדברים מבוארים שלפי תשתה של כנס ישראל, הכל הוא קדוש ונשגב לעין חקר. שואל אותו, איך אתה מדבר? מה, אנשים שעוסקים בספורט בארץ ישראל, זה דבר קדוש עד כדי רמה שזה עושה צירופים בשמות הקודש, כמו אדם שמתפלל בכוונות? איך אתה כותב כאלה דברים? אומר לו הרב, שמשון שנשתבח בגבורת גופו. שמשון הגיבור, מה מיוחד בו היה? גבורת הגוף שלו. הוא קדוש השם. בדנת ישראל, אבים שבשמיים, הוא היה שופט. ונקרא השם של הקדוש ברוך הוא, כן? מתוך הצורך הגדול של התגברות הקדושה בעולם, באחרית הימים, עד כנסת ישראל. אומר הרב, קח דמויות בתנכיות, שאתה רואה שהגוף והקדושה, זה לא סותר אחד השני. למה הרב ראה את זה? בארץ ישראל, הדברים מאוד מחוברים. בחוץ לארץ, זה לא בא, זה יש לך או חומר או רוח. בארץ ישראל, החומר והרוח, מתות התלויות בארץ, הכל מתחבר. אומר הרב, מוכרחת גם הגבורה הגופנית להתעורר ברוב כוח, ועל עובדי השם באמת, החובה מוטלת לזכר את יסוד הפנימי של הגבורה בגבורה קדומה ורוחניות. בארץ ישראל, בחוץ לארץ, היית מה? עוד מי שתעסק ברוח, ברוח, בחומר, בחומר, אין קשר לדברים, כמו כתוב נגיד, כי תצא מלחמה על אויביך. מה אתה עוסק בחוץ לארץ? כי תצא מלחמה, זה לא תיבת תורה, כי נגיד יצרה. מה תדבר, מלחמה? מה תגיד יצרה? אנחנו חוזרים לארץ ישראל, כי תצא המלחמה על אויביך, חוזרים פשט התורה. מלחמה ממש, צבא ממש. יש הלכות צבא ממש. כי בארץ ישראל, התורה חוזרים לפשט שלה. אומר הרב, כפיר האריות ששסה שמשון, כן, כתוב שמה עשה שמשון? שיסה אריה. מה הוא אמר? מהאוכל יצא מאכל, ומאז יצא מתוק. יפה מאוד, זה אחידה. הוא מכוון נגד הארי שעיקה בניה בן יהודה, האיש החי. כן, בניה בן יהודה, שר צבא, שהייתה כל עבודתו גבורה פנימית שקדושה בייחודי קודש הנשגבים ונוראים מאוד. שלא הניח כמותו לא במקדש ראשון, במקדש שני גמרא אומרת על בניה בן יהודה, הוא כשם שהעבודה הפנימית של קדושי עליון שבדורות כולם, היא נמשכת מהשפעת קדושתו של בניה בן יהודה, עליו השלום, כן, כל העבודה של התגברות הגבורה הגופנית, ביחוד קצת ישראל נמשכת מקדושת נזיר אלוקים שמשון הגיבור עליו השלום. הוא אומר, דעו לך, בארץ ישראל העולם הרוחני נפתח מעולם בני בן יהודה, שהוא היה, לא היה כתוב גמרא גמרא למה בני בן יהודה, אתם יודעים שהבן איש חי שהגיע לארץ, הוא הגיע לציון של בני בן יהודה, והוא אז הוא ראה שמשורש נשמתו, ואז הוא קרא וכתב את כל הספרים שלו, הבן איש רבי יוסף חיים, כתב את הספר שלו על בני בן יהודה. בני בן יהודה, בן יהודה, בן איש חי. זאת אומרת, בין הבנדה שהיה שר צבא, הוא היה איש פנימי, ואז כל העולם הקדוש, בין הבנדה, הוא נמשך מהכוח של הצדיקים האלה, גם העבודה של שמשון הגיבור, שנותנת כוח בכנסת ישראל בשכינה הקדושה, היא המשך קדושת הנזיר אלוקים שמשון הגיבור, כשם שרשי נשמות הללו עם אחוזים זה בזה, כן כל פרטי ענפים, גם כן אחוזים הם זה בזה. בואי רמז לו משהו פנימי, דע לך שאם יהודי שבארץ ישראל זז, הוא עושה גבורה גופנית, זה משפיע משהו גם בעולמות הרוחניים. כל תנועת הגוף, כל תנועת הגוף, היא יוצרת משהו בחיים. בארץ ישראל כתוב, הולך כל הולך הרבה מאוד בארץ ישראל, כאילו קיים את כל התורה כולה. הרב קוק ראה בעיני רוחו שבארץ ישראל דברים משתנים. זה לא מה שהיה בגלות. כאן תנועה, כאן כל בנייה, כל בית שבארץ ישראל, כל בני בית אחד בארץ ישראל, כאילו מה? שהוא הקים את כל התורה כולה, בית, כל יישוב, כל עץ. הרי ארץ ישראל, כתוב ששמוע עליה אוהביכם. כשעם ישראל עוזב את ארץ ישראל, מה עושה הארץ? היא הופכת להיות שממה. אם אתה מצליח להוציא פירות בארץ ישראל, זה גאולה. קץ מגולה, כמו שהגמרא אומרת בסנהדרין צדיקחת. גם הגבורה הגופנית שיוצרת בארץ ישראל, זו עוצמה גדולה. בעצם הרב מדבר כאן. יודעים, כשמסתכלים על איזה ענב בחוץ לארץ, איך זה נראה ענב? זה אחד איזה, כן, כזה, הגיבי מינות רודם כזה. איזה ענב כזה, ככה. אבל מה זה ענב? ענב זה, זכר את השם, לוקח, כי אתה כוח לעשות חיל. אתה עושה חיל, ואתה בענבה. מתוך גבורה. כי השם נותן לך כוח לעשות חי, תעשה חי, אל תהיה זה. מה זה ענב? משהו שימת, שאתה יודע, כי זכרת השם אלוקיך. אבל זה לא איזה מסכן כזה, שבגלות זה התפיסה המסכנה הזאת. מסכן הזה, כזה, ענב, הפוך. ענב זה גיבור ישראל. כי בארץ ישראל חוזרים, אשר מקבל את מקום, זה מה שהרמב"ם בעצם כותב לו, מקווה שדברי מספיקים לחם, ותורתו שיהיה, והירידות והסתימות, ובוודאי שמעובים מאוד בחיצונית גבורה, הנמשכת מיסוד הערתו של שמשון, ממה שהם פנימיות מצד הערתו של בני הרבה מדע, והקריאה כולה כך הולכת, והמפשות כך מסתעפות. אומר הרב, כמו שבעצם שמשון הגיבור מקבל כוח משת ארץ ישראל, ובני הרבה מדע גם כן מארץ ישראל, ככה גם כן כל יהודי שמצא בארץ ישראל, לתנועה שלו כמו שארץ פורח. בארץ ישראל זה גאולה, זה קץ מגולה. כמו שבית בארץ ישראל, ככה גם כן כל תנועה בארץ ישראל, וגבורה גופנית, היא משהו רוחני שצריך להסתכל עליו בעין פנימית. אז זה בעצם ספר נקרא אוהל יעקב, ספר פנימי מאוד שהרב קוק כותב לו הסכמה. מי שיוצא פעם לקראת את הספר הזה, ספר מדהים ביותר, הוא כותב פשוט שבוע על פי הקבלה, הרב קוק עבר על זה וכותב לו שם הערות. אז זה בעצם רבי יעקב זרין, רבה של דבריה, והוא שומר עליו ושומר על כל הזמן, על מה? על, על, על הכוח שלו ועל התוקף שלו ועל על ה... שומר על, על כבודו של הרב קוק. עכשיו בואו תראו כמה זה חריף ביותר מהרב יוסף משאש. הרב יוסף משאש שהיה בדבריה, בחיפה, רבה של חיפה, והוא שולחים לו סטמר, שהרבה של דבריה, שולחים לרב יוסף משאש, תקשיב, תברח מהרב קוק. תראה מה הוא כתב, אבל התאמות של ישראל, תברח ממנו. עכשיו הוא מרוקאי, הרב יוסף משאש, אחרי שהוא שולח אל הרב איגרת, שואל אותו שאלה, הרב עונה לו, עכשיו פתאום יצא כל המרוקאי שלו, יצא ככה כמו שצריך, הלוחם על הרב קוק, בואו תראו מה הוא כותב שם. אז בואו תראו, כתבתי לכם את הקטע שלה, זה משוש, מהספר של הרב יוסף משאש, מהם חיים, באיגרת של תפרי צדיקי, א', תראו שם בתמונה, אומר הרב, גאון יעקב, אומר, תפארת ישראל, כותב על הרב קוק, בשבוע החולף קיבלתי חבילת ספרים נטוסי אורות מחוכמת אדוני המלך בגשתו והנבטתו, ואינני הוגה בהם בשום שכל, ואור הוא עיניי במתק דובשם הרב, המלבב והמלהיב לב כל איש ישראל ליוצרו ודתו. וכל דף ודף יש בו די ויותר לסתום ולחתום כל, בו, כל פה הדובר על צדיק עתק. מה מאוד אינני סבר רצון ועונג, ועלות כלויותיי בהגיגי בהם, האלה נאמן ומקור הטוב יגמול אדוני הרב בכל טוב סלע, להודיע לדעת גאונו כי בערך חולף שלחתי מכתב קשות לאורך הבית בית ועד חכמים, על אשר תינף אותו בהכניסו לתוכו מים זדונים על הגבוד מחותו. ועוד יזרתיו על האבא בתוכני שכו יעשה מהאלה שבקשנה שיתאר לב כל ישראל לגדוף רק אחרי האמת והשלום, תמיד אמן. בואו נראה את הרקע של הדברים שהרב קוק, הרב משאש, שולח איגרת לרב קוק, שמול שהוא דורש בכבודו, בואו נבין את הרקע. הרב אדמור מסתמר, היה, כן, אחד מהזה שלהם, היה להם אלון, שנקרא בית דבת חכמים, ושם הם מוצאים אשכביל ענק, עם קטע של הרב קוק, שעסק בהתאמות של סירי ישראל אמרנו, שזה בעצם גרם לאז פולמוס גדול, והרב עושה משהו שולח לו, כבודו הסביר לנו את העניין של התאמות של סירי ישראל, שהרב כתב, כמו שראינו כאן מרב קופסריאן, והרב הוא כותב לו תשובה. ואז אנחנו נראה גם כמה התגובה של רבי יוסף משאש לאותו שולח לו העורך מסתמר להתנתק מהרב קוק. אז בואו תראו. אומר לו הרב קוק באיגרת, ואנוכי מעט באתי לארץ הקודש, בדף 3, זאת עם גמתי כפי כוחי, לקרב את הרחוקים ולדבר על ליבם שהתקרבו לתורה ומצוות. ואפילו אלה הצעירים, שרוצים להתפתח בבריאות גופה, כדי שיהיה כוחם חזק להגן על מותה הקדושה, בעצם חזה שלום, אותם שעושים ספורט, כי הם רוצים בעצם להגן על, על, להגן על עם ישראל, בית אשר הצרים ואויבים קמים עלינו, דרכי להגיד להם שיכולים לכוון מעשיהם לשם שמיים, להוסיף אומץ וגבורה בכנסת ישראל, כדי שקדושת השם יתברך, ואור שכינתו הקדושה תהיה מופיעה בגבורה בעולם. אתם עושים עכשיו, אתם מתאמנים, אתם מוסיפים כוח במה בשכינה הקדושה, קץ ישראל. ואז שכרם רב וחלקם יהיה חלק צדיקים קדושי עליון. הוא אומר, מהדבר הזה מקבלו קדושה עליונה. אדם עושה מסע, מסע קומטה, אם הוא מכוון את הכוונה הנכונה, הוא יכול לקבל מזה מה? קדושה. כמו שהיו אבותינו הגיבורים, חילותיו של בית דוד, גיבורי כוח ועזורי גבורה, ובזה הזכו את אור הקדושה. ודברים כאלה רואים לכל חכמי ישראל, צדיקי הדור, להגיד לדורנו. ויקרבו הרבה לבבות להבינו שבשמיים. ואיזה חיסרון יש בזה? וכי עד כאן לא למדנו, כי כל בית אחר הדעהו, הוא היסוד שכל גופי תורה תלויים בו. אם אפשר להכניס רוח קדושה גם באלה שהם מתגדרים בגבורה גופנית, עלו נוציא יקר מזולל בזה כוחם שצדיקים מתעלה, וגבורת הקודש מתרוממת בתפארת עוזה, ולא כל הדברים הנאמרים רק בתנאי וקשר ששמירת תורתנו הקדושה, ושתגבור את קדושת האמונה והדבקות בתורה ומצוות, באהבה את השם יתברך ויראתו. אז הרב מקבל את התשובה של הרב קוק, שמח בה, ואז חוזר אליו את אורך הירחון, והוא אומר לו, מה אתה, אני לא התעתקת מהרב קוק? תראו מה כותב לו הרב יוסף משאש, תראו קצת, מי שיש לו לב חלש, שקצת יהיה לו קשה כאן במהלך הזה, תראו מה כותב לו. אומר הרב יוסף משאש, אדון יקר, לא אכחד תחת לשוני, כי מח כסלו שעבר משנתי זאת, אשר הגיעני יכונו הנזכר, וראיתי בראשו ניגו נגע צרת ומהרת ששון הרע. איך אתה מדבר על הרב קוק? והביד ששופטחינה ששפחונה של הצון בלשון מדבר גדולות ברעש נורא והיום על גאון ישראל מרוב הרבה מצחקוין קוק. ישמענו צורנו ויצרנו מלך ירושלים, הגמה עליי מאוד נפשי. ואז הוא אומר לו, תקשיב איך הוא בעצם נלחם לכבודו של הרב קוק. בעמוד 4. ואף אשר ידעתי כי רוח אבים של קינה והסינה מדבר בתוך גרונם, מכל זה אמרתי, אולי שמץ דבר נמצא בו. ולא אחרתי לעשות דבר, אז ששלחתי לרב קוק, מכתב ארוך, דברים היוצאים מן הלב. אני לא, היה לי קשה, מה עשיתי? הלכתי לשאול את הרב, מה הרב אומר? לא כמו הרבנים האשכנזים שמה עשו, ישר עשו חרם הרב קוק. אני שאלתי, אמרתי, שלחתי לו איגרת, שלחתי לו. וזה נוסחו, והדעת גונותו בהבנותו השיב תשובה ניצחת על כל פריטה הדברים, הסביר לי בדיוק מה הוא כתב. ויראה בעליל כל כזך ונקי ותאורו מכל שנכתב עליו ביוחנכם. ביחון שלהם. ובכן, לא היה לו דוברים על צדיק עתק תונתי, כי בני כוח לא מתו, רק בכל דור ודור קרים, כן, קורחים כאלה, חדשים לבקרים, אשר יקרחו כוחה בראשם, ופעץ קנם, אשר מדעת פנים שכל ישראל יגחו בתער לשונה מרה. הם נראים במסקנים, אבל מה הם? יש להם תער לשונה מרה. וכזאבי ערב ודוב עורב מתחפשים, מתכסים באורות גבסים פנימים, נראים צדיקים, אבל הוא נכנס בהם בצורה שחרדים קנאים נלווים, וחוקי דרך ארץ אשר קדמה לתורה אינם אוהבים, כי טובת הוכחת משווה ונחת, ובמקום לזרוע קוצים להיות חוקקים חוקי אבן ומכתבי עמל, היו צריכים להיות ממתקים לשונם בערב ומועיל, ואף אם הם מכת הכסילים, אשר כל רוח יצא כסיל, מכל מקום היו צריכים להיות עושים עכשיו מסעים, איך אתם מדברים ככה לרב קוק, בינם לבין מנגדם, ולא אם מכלים את השם בפרסיה. ואז הוא כותב, ואף אם חלפו חוק עברו גבול, תונתי גדולה על כבודו אשר תינה והבאיש והשחית את ביתו, כן, העיתון, בהכניסו לתוכו עציץ של בית הכיסא. הוא אומר שם, זה הירחון שלכם שנקרא בית דת רחמים, שבעצם יש שם כאילו כתיבת דברי תורה, הוא קורא לזה, תראו מה הוא קורא לזה, דבר קשה ביותר, בית הכיסא. ממש שזה, ככה, רואים זה פרצות של מרוקאי, רואים יוסף משאש. ירחון עודף, ראי אחר, אחד הגמרות, יש לי איש נבישה, מקשה לאמן הרע, אומר איך תדברים ככה, איש נבישה, כשל אמן הרע, והוסיף אחרי את הפשע, להניחו על פתח ביתו בדף ראשון, שכל הנכנס נתקל בו, שם את זה בדף הראשון של ירחון, הוא מטנף עצמו בשיחונו וזוהמתו וחילתו, אשר על זה היה ראוי לכבדו, לשנות שם ירחונו בית דלת חכמים, לשם בית כיסא שאינו של כבוד. ככה קורא להם. וכך נהלו על דברים הרעים אשר באו שעריו. אז הוא אומר, זה גורם אז הוא כותב, בעקבות משיחה, חוץ בהסגר, אתם מדברים ככה, נערים מפני הסכמים לבינו, אשר אמר די צרותינו, אסיב לרב האבן מבשרנו, ונדע ונדבר רק האמת ושלום, אמן. אז ככה הוא כותב להם, אנחנו מבינים כבר את הרבנים הספרדים, איך הם שמעו על כבודו של הרב קוק, והדבר הזה נפלא. יש גירת של הרב קוק שכותב להנהלת בית הישיבה שבפתחות מרכז הרב, שהוא מבקש, בזמנם היה ממש היה חלוקה של אשכנזים וספרדים, והרב קוק עצמו אומר, אני רוצה מה לעשות, תכניסו בישיבה שלי, אנחנו רוצים לחיות את השפה העברית, ותכניסו לי גם אשכנזים וגם ספרדים, וכשמו להכניס ספרדים ביחד, תחשבו עד היום, יש ישיבות אשכנזיות, זה עולם החרדי, אשכנזיות ספרדיות, כל הקבע, הדבר הזה, כי לא עושים את זה, והרב קוק כתב את זמנם, באיגרת, אני מבקש ממך להסיר את המכשול הזה בידי חמי, ולהכניס את מה? את התלמידים הספרדים, את האשכנזים בתוך התחייה, בשביל ליצור עולם שלם של לימוד. עכשיו תראו, במראה הראייה, הרב קוק אומר שיש שיטה, שיטה רוחנית, בלימוד התורה הספרדי, ולימוד התורה האשכנזי. מה ההבדל? אתם יודעים מה ההבדל? מה ההבדל? יפה, זה גם עיון וגם בקיאות. עכשיו נראה, הרב קוק אומר, למה צריך את שניהם בדור התחייה? ומה מיוחד בכל אחד ואחד, וגם איך זה משפיע על הנפש? שספרדים לומדים בקיאות, לומדים צורה זה, ולומדים להגיד בדליכתה, ואשכנזים לומדים פלפול, מה זה משפיע על הוויית הנפש שלהם? ואז אנחנו נגיע בסוף לאיגרת, בסוף שהרב קוק מדבר על הוצאת דיבוק. שאדם מי ששולב חלש, אז גם כן נתפוס את הדבר הזה, איך הרחוש הרב קוק הזה, ציוני, מזרוכני כזה, נעלי שורש, לא, זה לא הרב קוק היה מקובל אלוקי, ואפילו הוציא דיבוקים בירושלים, אז זה אנחנו נגיד לקראת סוף השיעור, בסדר? אז בואו נראה קודם כל, הרב קוק מסותב במראה הראייה, לשני בתי ישראל. כאן, בואו נבין, יש הבדל מספרדים אשכנזים, יש הבדל. ואומר הרב קוק, למה צריך ללמוד את ההבדלים ביניהם בצורה עמוקה? בואו נראה את המאמר הזה. עמוד 5, בסדר? תחילתנו הלאומית ההולכת ומטבה לעינינו בארץ ישראל. צריכה להקיף במלואה, כן, אני במאמר שני בתי ישראל, צריכה להקיף במלואה את כל ערכי חיינו. אין תחייה של אמת כל זמן שהיא נוהגת רק בשדרות מיוחדות, או רק בערכים מיוחדים. היא מוכחת להקיף את כל שדרותינו, ואת כל ערכי חיינו כולם, בעצם, אומר הרב, התחייה הלאומית צריכה להיות קשורה לכולם. מכאן אנו באים להעריך את ערכי התחייה לעומת שתי תוכניותיהם הראשיות. הקודש והחול, שעד כמה שיהיו נוטים לימין או שמאל, איננו יכולים להפקיע את עצמנו מהשקפה הזו, כי בחיינו הלאומיים הכלליים, יש לנו עסק עם שני ערכי חיים, עם ערך הקודש ועם ערך החול שלנו. אז זה כמו רואים כאן שארץ ישראל נבנית בקומת החול, קומת הקודש, ארץ ישראל נבנתה, מייבשים ביצות, בונים תעשייה, בונים צבא, בונים מדינה. הקודש בעצם, כמו שהרב כותב, במסכת ערכין, בונים את החול ואחר כך מקדישים. אתה בונה את הכלים ואז נכנס את הקדושה. אומר הרב, התחייה הלאומית של עכשיו יותר מתבססת את עצמה על ערך החילוני שבחיינו הלאומיים. אין זה גירעון עצמי בתנועת התחייה לפי מידתה, אבל אין גם דבר זה המוטל בספק. אם זה הדבר, זה מוטל בספק, שכל זמן שהערך של תוכן הקודש של החיים הלאומיים שלנו, לא יתגלה בכל חילו בתנועת התחייה. אין לנו תחייה אופית, תחייה שלמה. זאת אומרת, אומר הרב, כמו שהחול נבנה, גם אנחנו צריכים לבנות בארץ ישראל את מה? את הקומה הרוחנית שלנו. מאחר שוודאי, קומת הקודש, מאחר שוודאי נקראים לנו לבוא לידי תחיית עם גמורה, הוכחים אנו לעורר את תחיית הקודש על פי אותם הדרכים שתנועת התחייה מתעוררת, מסתדרת על ידם. ממש באותה המידה שתנועת התחייה החיונית שלנו הולכת ומתפתחת. אומר, כמו שעכשיו אנחנו בונים את ארץ ישראל ונבנתה, עכשיו צריך ללמוד את קומת הקודש. עכשיו הרב בעצם נכנס לצורת הלימוד, בואו נראה. כשאנו באים לעורר תחייה לאומית של קודש, איננו באים להעריך ביותר את שני בתי ישראל. היותר גדולים, מה זה שני בתי ישראל? מה היה בתי מדרש? שחייהם אינם כל כך טיפוסיים, כל בית בהגדרתו, פה בארצנו הקדושה, האשכנזים והספרדים. היה בתי מדרש אשכנזים, פה עד יוסף וכן הלאה, והיה כל שבות אשכנזיות, שהיו לכאן ולכאן, ובעצם היה כאן איזו צורת לימוד אחרת. מסביר הרב, מצד התחייה החילונית, אין לנו כמעט שוב ציון שונה. ראינו אחים, בני עם אחד. מצד האמת, זה בני עם אחד, אנחנו אחים ביחד. והעניינים הלאומיים הנוגעים לבין האומה והארצה, אינם קרובים זה אליו, כולם מתשווה. אומר לי, בין הארץ אין קשר בין הדברים, שכנדים ספרדים צריכים להיות ביחד. כמו שהם צריכים להיות קרובים לנו במידה, שווה לספרדים אשכנזים, ככה יש אפשרות פתיחה לנסח את כל תנועות החיים הלאומיים שלנו במידה שווה לשני בתי ישראל אלה. בפעם תימשכנה הפלוגות הקטנות מהם ביחודם, אז בין הארץ אנחנו ביחד, אין שום דבר. הוא אומר, אבל אנחנו לא רוצים להפוך את ה... אנחנו רוצים ללמוד את 2000 שנה, שבאו מהגלות של ספרד, גלות של שרץ של, של אשכנזים, מאירופה, ומהאחים הספרדים ללמוד אחד מהשני, מה לעשות? לקחת את, את הנצות הקדושה שיש בכל אחד ואחד. בואו נראה. אמנם מיד שאנו באים לעורר את התחייה הלאומית מצד ערך הקודש שלה, כבר יש לנו עסק עם הליכות הנפש עמוקות שהשתרשו בזמנים ארוכים, בשורשים חזקים ועמוקים, בצורות ותכונות כוח שונות. 2000 שנה, עם ישראל שהיה חלק באסלאם, עם גלות ישמעאל, אחד אמר, מה, אתם לא יודעים לעבוד עם הערבים. מי שחי בארצות האסלאם, יודע מה זה ערבי. אמר, יש כאלה אמור שמסים ללילת המדינה, אלה שבאו מאירופה ולא מבינים מה זה, איך עובדים ערבי. אז מה זה אחד הבעיות? יש כאלה שבאו מגלות אסב באירופה, ויש גם באו מגלות ישמעאל. אז הוא אומר, זה היה, איך אומר הרב, הליכות נפש עמוקות שהשתרשו בזמנים ארוכים, בשורשים חזקים ועמוקים, בצורות ותכונות כל כך שונות. עד שאיננו עומדים ומשתוממים על המחזה, והשאלה עומדת לפנינו, באיזה אופן נגשם את המהלך של התחייה הלאומית הכללית בערכה הקדוש, שיהיה ניכר לנו בחיים קלים בארץ ישראל. איך אנחנו עכשיו, מה עושים? יש לנו עכשיו בתי מדרש. כל אחד בא מ-2000 שנה של גלות. אלה הגיעו מארצות את האסלאם, אלה הגיעו מארצות אירופה. מה עושים עם זה? היא מוכרחת לעניין את כל לב ומרגיש וכל מת מוח חושב בקרבנו. וכשם שלא צדקו ולא יצדקו לעולם כל הנוטים כלפי שמאל המבטלים את איך שהתחייה הלאומית, על יסוד הקודש שלה, מה עושים האלה? אמרו, טוב, אם ככה עכשיו מגיעים לארץ, אין תפילות, אין בתי כנסת, זה גורם לגלות, גלותיות, לחוסר אחדות. אשכנזים ספרדים, אנחנו מה עושים? מבטלים את כל איך הקודש שלה. כמו כן לא צדקו, אותם חושבים שבדבר ששפתיים, בהסכמה, באלמה, אנו יכולים להבליע בפעם אחת כל שני הסיגונים שבחי הקודש אשר לעמנו. מה זה, להבליע את זה? אומר לו, שהושבם יותר גדול הוא ניכר למאוד באלה שני הבתים הגדולים היסודיים בישראל, האשכנזים וספרדים. אז בואו נראה מה ההבדל. ומה לומדים מזה בדרך התחייה, וגם לנו עכשיו מכון מאיר, שאדם נכנס לתורה, הוא רואה שיש תת לימוד ספרדית, שתת לימוד עיון, מה עושים? בסדר? בואו נראה איך הרב מסתכל על זה. לא רק מיניות טכניות, דיניות יש כאן, עולמות מלאי חיים, מלאי הוד קודש יש כאן, יש הבדל עמוק. מי שרוצה להגיד שמה, אין הבדל, יש הבדל עמוק בין תרבות ספרדית בלימוד תורה, לבין תרבות אשכנזית. אין מה לעשות. בשתשושה של צורה אחת מאלה הצורות החטיביות, איננו מאבדים הון גדול, שאי אפשר לנו להסיח את דעתנו מרקוע גדול. אז בואו נראה מה ההבדל. אלו השינויים שבוחות החיים שבהשקפת העולם, על פי יסוד תוכן הקודש, המגיעים בפרטי ההלכות והמנהגים, אחוזים זה בזה. זאת אומרת, ההשפעה של הקודש, היא גם משפיעה בסוף על הלכות חיים שלהם. כי ראיתם פעם איזה נשות הכותל, איזה ספרדיה, מרוקאית, נשות הכותל. זה לא מתאים, נכון? אין כזה דבר, אה? אבל השאלה למה, בואו תראו למה גם כן. בחיי נשמה, מתהלכת על פיה, אופניה וגלגליה, שעל מקורה היינו צריכים לשים לב, עד אשר יפתחו לפנינו השבילים, שתחייה לאומית כללית, מקפת את כל בית ישראל בצד האחים של חיי הקודש. טוב, מסביע הרב. מביא להיכנס בהשערות של נבחי תולדה, המקום שהעין פורחנת, החפצה לראות דברים ברורים, וממשים כבר אם השתששת שמה, איננו מתקרבים לתפוס את גילוי הרוח, הקרובים שרישומיהם, ניכרים למדן בחיינו. ולכל הפחות, יכולים אנו לתפוס אותם מתוך הספרות הארוכה לפנינו, בדורות לא כך קדומים, שמהם יכולים אנו לבוא, להרשים מידה ידועה את התכונות האופיות המיוחדות, ששני בתי הגדולים הללו, שהחלו הספרדים והאשכנזים, בואו נבין מה ההשקפה של כל אחד, מתוך השקפות כאלו יכולים אנו גם כן לבוא, לקרוא לאיזה קירוב, להבין כל אחד מה השיטה שלו, ואז מה לעשות, קירוב מה שנוגע לפתרון של השאלה, על דבר כפת התחייה הכוללת, בערכה מקודש בחיים לאומיים, גם מזה דווקא אנחנו צריכים לבנות מה? קומה חדשה, שלוקחים את כל הגלויות שהיו, ובונים קומה תחייה חדשה בארץ ישראל. ואז מסביר הרב רקע היסטורי. משעה שנחתם התלמוד, בייחוד הבבלי, בפרט משעה שנתפרסם בישראל בתוך הספר היחידי שערכי החיים הכלליים והפרטיים של האומה מתבארים על ידו, יש לנו את הגמרא. מה יש לנו לגמרא? איזה פירושים יש לנו לגמרא? יש לנו משנה. אחרי זה למשנה יש לנו את הגמרא. תקופת האמוראים. מהאמוראים מה יש לנו? ראשונים, נכון? ראשונים, ריף, ראש, רמב״ם, שהם היו פוסקי הלכה, שלקחו מהגמרא אפשר לפסוק הלכה? לא. מה זה גמרא? גמרא זה בעצם אתה נפגש, יש לך איזה מנהרת זמן, ואתה הולך לבית מדרש, אתה שומע איך דנים שאלה, מה הוא אומר, מה הוא אומר, מה הוא אומר, כמו איזה מנהרת זמן, ואתה מנסה ללמוד את הלך המחשבה של חזל. זה גמרא, בסדר? קפיצה של מנהרת הזמן, ואתה נכנס לבית מדרש ומנסה ללמוד מה כל אחד אמר, ואתה מנסה לתפוס את המחשבה היהודית מחזל. תפוס את המחשבה. מזה לא פסקים הלכה, כי יש לנו רק מנסים לתפוס את, את איך, 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 מה השאלות, מה, 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 מה הדיון. זה גמרא. אומר הרב, אחרי הקשון הכלי של האומה להראות את פועתו בסקנון התקבותו בתוכה מתוך הספר הנושא על, עליו, את, עליו את החיות של התמימות החיים הלאומיים של האומה בשתי צורות מחולפות. כפי מה שאיננו רואות שמשך הזמן הסתגלה היהדות האשכנזית, מה עשו, אז מה עשו יש לנו פוסקים האשכנזים, מה עושים? מה, איך לומדים גמרא? גמרא זה המקור, אבל איך לומדים גמרא בפוסקים האשכנזים? פלפולים, נכון? רש"י, תוספות, בירורים, כן? אומר הרב, היהדות האשכנזית צורת אחת והיהדות הספרדית צורה שנייה. שתיים לומדים גמרא, אבל זה צורה אחרת שאיך לומדים את הגמרא. הצורות הללו מוכרחים לנו לציינן בשמות. הצורה הביקורתית, הביקורתית בעצם לשון, לשון כאילו המבוא, או נקרא לזה בעצם, מה זה, מה זה נקרא? לשון מה? לשון נקרא לזה הבקיאות, בסדר? זה מה שאמר כאן, והצורה הפלפולית. התלמוד אפשר לו לעשות לכל שימוש לאומה. בכל הליכות החיה הכלליים, על פי כל אחת משתי צורות הללו. אבל שונה הוא הציוויון היוצא בחיים מצד חיקויו הכלי המתבלט בכל אחת מלו הצורות. מה, איך כל אחד למד גמרא? ממילא שונים הם גם כן הרבה פרטים לפי אותם השינויים המתהווים מההשפעה השונה שכל אחת מהצורות הללו שעל ידה מתהווה ההשפעה התלמודית בישראל. עכשיו בואו נראה, נלמד איך למה שלי. קודם כל צריך לדעת ש... מי הראשונים שהיו בעצם? ריף, רבי יצחק אלפסי, איפה הוא היה חי? במרוקו. הרמב״ם, איפה הוא חי? פרד, הראש, איפה היה? באשכנז, ובסוף הגיע לאיפה? גם למרוקו, גם למרוקו הגיע לספרד, בגלל זה יש לנו כאלה משפחות שנקראים בן הראש, מה זה בן הראש? בן הראש? בן הראש, הם באו מבן הראש. היה סיפר לי אחד, סיפור קשה קצת, ביעקב, שהיה סיפלח שלי שלמד אצלו, הוא היה בדין, שהוא הגיע לארץ, הוא הגיע למרוקו, והיה רצה ללמוד בישיבות, והוא הגיע ממש בתחילת קום המדינה, הוא הגיע לישיבה אשכנזית, אמר, אני למדתי במקנס גמרא, אני רוצה להיכנס. אז אמרו לו, פה לא מקבלים ספרדים. אז הוא הלך לספרייה, הוציא את הרמב״ם, את הריף, שם את זה בעגלה, והתחיל ללכת. אבל מה אתה עושה? הוא אמר, אתם לא מקבלים פה ספרדים, אז אני לוקח את הספרדים, הוציא אותם החוצה. הוא אמר, טוב, בסדר, צ'ר, פה, הכל בסדר. ככה אמרו לו, מה זה אז תראו, אז אומר הרב, התלמוד בתוך הספר המכיל בקרבו חומר, הלכותי והגדי עשיר גדול, ספר מלא שיטות ודעות שונות בכל ערכי החיים, המוכח, אמרנו, מה זה גמרא? אתה נכנס לבית המדרש שמה, בית המדרש של חזל, אתה נכנס בעצם, קופץ לבית המדרש, נפגש עם כל העולם התוכן של חזל, איך הם עסקו בכל ערכי החיים. כך הוא יהיה שיהיה לנו תוכן מעובד באיזה אופן להוציא את מסקנותיו, באיזה אופן להביא את העושר שבחליפות הדעות לידי הסכמה כוללת בחיים. לדחית זו אפשר להשתמש באחד מאלה שני הכוחות. אז איך מה זה שני הכוחות? איך עושים? בכוח הביקורת, מה זה הביקורת? אמר הרב התכוון, בכוח הביקורתי, בכוח הפלפול. כל אחד מאלה שני הכוחות צריכו עבודה רבה וכישרון גדול ועצום, עד אשר תשתחל פעולתו. כן, מה זה בעצם, זה לומדים בביקיות הכל, ומה עושים? פוסקים זה הלכה, ריף ראש רמב״ם, עמודי ההוראה, שולחן ערוך בעצם, בית יוסף מה עושה, אתה רואה את העמוד ההוראה, מה נפסק הלכה מהגמרא, מזה אתה רואה את הזרימה שמה, שהולכת לכיוון הפוסקים הראשונים, ריף ראש רמב״ם, הבית יוסף, שולחן ערוך, ואז בעצם אתה מתחס לעושה כלים, אתה רואה, את מקורות התורה, איך זורמים עד אליך מהמשנה הגמרא ראשונים, שהם עמודי ההוראה, ריף ראש רמב״ם, מה עשה שולחן ערוך, לקח את הרוב של מהעמוד הראשונים, או הריף או הראש, או הרמב"ם והראש, כל מי שהרוב לקח את זה, פסק את זה להלכה, ומזה אנחנו בעצם נפגשים עד ימינו. ככה זה צורת לימוד הספרדית. צורת הפלפול, זה מה לקחת, זה תוספות ומה לעשות, לתוספותים וריף והרשב"א והריטב"א, ונסות לעיין בכל הדברים האלה, ולנסות להבין את עמקי הפלפול. לפי תושב אשכנזי, מה ההלכה? הריטב"א אמר ככה, הרשב"א אמר ככה, מה הלכה אבל? ואז הוא מסחי הסתבך. אבל אנחנו נראה גם מה חשוב גם כוח הפלפול, הרב קוק הסביר, בוא נראה. אומר הרב, כוח הביקורת הוא כוח הפלפול. כל אחד מאלה שני הכוחות צריך עבודה רבה וכישרון גדול ועצום עד השעות לשחל פעולתו. כוח הביקורת צריך שקידה גדולה לבקיאות חודרת, לשכל רחב, לפשטנות ישרה וסדרנות גבוהה. אתה מסדר את הדברים בצורה מסודרת. כוח הביקורת אינו נזקק כל כך ליישב סתירות שבין מקום למקום. מה הוא מסתיר? כמו נתפפה בסתירות? ספר כתלמוד המכיל בתוכו כל כך הרבה דעות שונות במשהו מפורש. אין הביקורת מצטערת אם אחרי עיון ימצאו עוד שינויי דעות ושיטות שאינן כל כך מפורשות במקומן. אתה רואה כל מיני דברים שיש עוד דעות שהם לא נפסקו להלכה. העיקר הוא להכריע איזו השקפה ואיזו בשיטה בהלכה או בהגדה היא יותר יסודית. זאת אומרת, זה לא, אומר, כשאתה עומד בקיאות, אתה רואה את כל הדעות ואתה אחרי זה פוסק להלכה. וזה מתברר בכוח הביקורת הנקנה מתוך בקיאות על ידי כלים גבוהים. יש לך את הריף, ראש, רמב״ם. למשל, לדחות עניין בודד, אני אמר רק פעם אחת, איך אתה יודע מה יקרה הלכה? אם אתה רואה שהגמרא עסקה בדבר המון המון דברים, כנראה שההלכה היא כמותו. בדרך כלל יש דבר שחוזרים עליו, ומנסים לברר את השאלה הזאת המון המון בכמה דפים בגמרא, כנראה שזה הלכה כמותו. כן? למשל, דוחות עניין בודד, אני אמר רק פעם אחת, בפני עניין מתמיד ההולך ונשנה כמה פעמים, או לדחות מאמר הנאמר, אגב, גררה, או בדרך מסע ומתן, זה מאמר מחולת הנאמר בתור פסק הלכה, וגובה וקצה בזה, אתה רואה, יש לנו שיטות, רבי שמואל נגיד, כתב שיטות איך לומדים את מה נפסק בגמרה, שדבר שאנשים לא ידעו אותו. כן, אנחנו מנסים להבין איך מהגמרה נפסק הלכה, למדת שתי דפים, ראית סוגיה, אבל מה נפסק? אנחנו צריכים ללמוד איך נפסקה גם הלכה מתוך הגמרה. היה שיטות, מה עשה הריף, הוא הספר הראשון שמה עשה, לקח מהגמרה ופסק הלכה. הרמב״ם, שכתב את היד החזקה, הוא אמר, אנשים לומדים גמרה ולא יודעים מה לעשות. אז אמר, אני חייב לכתוב מה לעשות, משנה תורה, שבגלל בגלות, שיהיה להם יד חזקה, שמה, זה כל 14 ספרים של הרמב״ם, שמה, שיהיה לעם ישראל לדעת מה עושים הלכה, כי ללמוד מגמרה אי אפשר ללמוד הלכה. וזה יד החזקה. אמנם, אומר הרב, לא בכל פעם, עכשיו למה חשוב העיון? אמנם לא בכל פעם תצדק הביקורת המשפטה. לא כל מה שנראה לעין שהיא סתירה, היא באמת סתירה. למה צריך פלפול? אתה אומר, לפעמים יש סתירה ברמב״ם, או סתירה בראש, או סתירה בריף, או סתירה בגמרה. אומר הרב, אם אתה לא מעיין, אתה לא יודע שזה בכלל לא סתירה. אז בגלל צריך גם ללמוד גם בעיון. יש מקום להשוויתן של דעות על ידי התעמקות בתוכן העניין בטעמו והגיונו. ומזה כבר נולדת השיטה הפלפולית. הפלפול בעומק, הגיונו, לא נלחץ כל כך מלחץ הסתירות. הוא משיב ידו להשוות את הסתירות הנראות, לכאורה, בכוח הבנתו, בהופעת כוח חדוש, אתה אומר, רגע, יש כאן סתירה, יש כאן מחלוקת, לפעמים אתה רואה בעיון, זה בכלל מחלוקת. אז לפעמים צריך ללמוד, בגלל זה, מה אנחנו צריכים, אנחנו שלומד תורה, להכיר גם את שיטת הלימוד העיונית, תלמדו כאן במכון, שיטת הלימוד העיונית, וגם לדעת את שיטת הלימוד ההלכתית. ואז, אומר הרב, זה דרך התחייה של המקורות של בתי המדרש של תורה. מתוך כך הוא משתמש בעומק הסברה והחריפות ההרכבה השכלית יותר ממה שהביקורת משתמשת בו, לעומת זה, איננו זקוק כל כך לבקיאות הסדרנית, שהיא עיקר כלי שמשה של הביקורת. כשאנו רואים את הרושם של העבודה של הגאונים הראשונים ביחס לתלמוד, כן, כל הראשונים, ריף, ראש, רמב״ם, רדבה, רשב"א, איננו מוצאים את הצד הביקורתי בולט בה. אתה עומד הראשונים, אתה רואה מה הם פסקו להלכה. הרבה וגשמי הפלפול אינם ניכרים בה כל כך. אומנם כשאנו באים מדורותיהם של בעלי התוספות, כן, בדרך כלל חכמי אשכנז, זה מה זה היה? התוספות, רש"י וכל הדברים האלה. אז מוצאים אנו, אנחנו כבר את גבורת הפלפול במעלה רוממה, והצורך של השימוש בביקורת וסדרנות הולכת ושוקעת. יש כאלה שלמדו, לא למדו כמו שאנחנו רואים בגמרא, רש"י תוספות, אלא הם גמרא עם מה? עם הריף. כך למדו, אמר כתב זה, עם הריף, לא, מה אתה למד תוספות? תוספות זה מכניס לך לכל מיני סוגיות שמתרחבות. אתה למד את הגמרא והריף, אתה רואה מה נפסק להלכה. ככה למדו פעם. בינינו ראינו, אנחנו שהספרדים הסתגלו ביותר מראשית הדורות שאנו מכירים את הבדלי הטיפוסים, החיינו, האשכנזים והספרדים. מה עשו הספרדים? סדרנות, סידרו את המקורות, מה המשנה, גמרא, ראשונים, אחרונים, איך נפסקה ההלכה. לביקורת וכל אותו הסגנון הפועל בחיים, על פי עמוד 7 אני, נחה עליהם רוח הגאונים הקדמונים, והכוח של הפלפול אשר התגבר על ידי חכמי צרפת, ואשכנז לא נעשה להם לקו עיקרי בחיי הקודש שלהם. זה מה שעשו ספרדים. מה עשו? סידרו את התורה, ראו איך זה מתחבר להלכה, כמו מי נפסק להלכה, מה יצא מהגמרה, כמו מה הדעה שבעצם נפסקה להלכה, מראים את זה בראשונים, מראים את זה על השולחן ערוך, אתה רואה את הזרימה עד שמגיע עד הלכה למעשה. האשכנזים, לעומתם, העיר להם ברק הפלפול בכוח החוותו, חריפות השכל והעומק ההבנה, בשיטות התלמודיות נתגברו אצלם, והתהוו להחותם הטיפוסי בחיים. ואורך בעלי התוספות, החידושים נחה עליהם, ולעומת זה, נתמעט אצלם העסק בבקרת הסדנות, הבקיאות. אומר הרב, טוב, יש לנו כאן שני בתי מדרש. עכשיו, תראו לכם, זה גם משפיע על הנפש. אם אתה רק לומד פלפול, אז מה אתה עושה? עשה לברר את העומק של הדברים. אם אתה לומד בקיאות, אז אתה מכיל הכל. וכשאתה לומד פלפול, אתה יכול להגיד, כל העולם שאתה חד, ואתה מנסה להזיז את השני, מה קורה? אז נוצר מזה כל מיני ריאקציות. מה זה ריאקציות? אתה אומר, רק זה, וזה לא, ומי שלא ככה, אז הוא שמד. אז נוצרים רפורמים. מה זה רפורמים? שמנסים ללכת להגיד, שמה, אם אתה ככה, ראית פעם רפורמית הספרדים? אין כזה, זה לא, או את הספרד, או את ה... מה זה רפורמית הספרדים? כאילו, אחד אמר, אחד חסר, אחד איזה רבי רפורמי לזה מכינה, והוא אומר, סיפר לי איזה אחד. אז בגלל, הוא אומר, תגיד, מה אתה רוצה מאיתנו? אתה רוצה להיות חיוני, תהיה חיוני, אתה רוצה דתי, תהיה דתי כמו שצריך. מה אתה עושה בסיפורים? ספרדי לא מבין את הלך המחשבה בכלל. כאילו, לא... זה כשמה, כשאתה מתחיל להיות חד, אבל ספרדי הוא, הם כולם חוברים לקודש, שאתה רוצה להיות דתי. אז אתה יודע מה, איך צריך להיות דתי? להיות עובד השם. אם אתה לא, אז כל אחד קשור, אני מסורתי, אני פה. המסורתי זה בא לידי ביטוי יותר באיפה? אבל הספרדי, כי זה יותר מה? יותר מכיל. אבל כשאתה חד ואתה חותך, אז נוצרים כל מיני ריאקציות של רפורמים ודברים כאלה, שזה גם זה חשוב, אבל צריך להבין את ההלך המחשבתי, ובגלל זה גם כן, התרבות היא שונה. זה מה שאומר הרב קוק. הרב ראה את זה כבר בעיני אורחות, שימו לב, לפני כמעט 70 שנה, שימו לב. שינוי הסגנון הזה, אשר ראשיתו מוצאו מיסוד ההליכות, ההבנה, המעמקי התלמוד, פעל גם כן על המהלך התרבותי, בגיוני הדעות. הוא אומר, זה ישפיע עליהם בסוף, הצורת הלימוד הזאת גם משפיע על מה? על כל התרבות שלהם. בגיוני הדעות, והיחס והשקפו של העולם, המדעי והגיוני בכלל. ובאמת כל אחד מהשיטות הללו צריכה היא לעזר מראותה. כולם צריכים אחד השני. אי אפשר לביקורת וסדרנות שתצאנם אל הפועל בצורה שלמה, כי אם כשיהיה הכוח שדעת הפלפול עוזר להן. צריך גם וגם. לבקר כל דבר בעומקו ולחדור בתכונת כל סתירה, לדעת את אשר כמה היא מבוססת. ולמה זה צריכה, היא השיטה הפלפולית לכוח של סידור, של ביקורת, להעיר את באופקה, לדעת מה, הלכה, להבחין על הדעת, תאריך החידוש המתלד מכל מקום מקום, על פי הגורמים שהסתירות שנקראות להיות מתיישבות, אנחנו צריכים ללמוד גם את הצורת הלימוד העיונית של האשכנזים, גם צורת הביקורתית והסדרנית הלכתית של הספרדים. מובן הדבר שנטיית הפלפול והגבורה הגבירה את העמקה, נטיית הביקורת הגבירה את ההרחבה, ומה צריך לסוף? המידה של הפלפול גרמה להתפתחות האופי של חידוד הדעות. זה אשכנזים, מה עשו אשכנזים? מרוב שהם מתפלפלים, מאוד מה? הדעות, אמרנו את החיץ. זה כן, זה לא. מתוכך נתגלו בפניהם בצורה יותר בהירה, דקים וסתירות ביחס הידות. אמרנו, מה מדבר כאן על מה? על הרפורמים וכל הדברים שנוצרו שם. המשתת בכל שיטה ושיטה מהשיטות הפילוסופית שמצאו להם מהלכים בעולם, והיא הייתה גם כן סיבה להתרחקות מצוינת מהשפעות של שיטות זרות חיצוניות, הלכות הלימודים של יהדות. המידה של הבקיאות, הביקורת והסדרנות, אשר נקטה את היוצא של הספרדים, גרמה להם שהסתדרו להם אורחות חיים מלימודים כוללים, בתוך המערכת המקפת של הכרת היהדות, שלפעמים השאירו את רוחם וישאירו ראשונים על הצלחות מופתיות, למדו על יש שם מופת וקבלה וזוהר וחסידות, הכל מתחבר, כשאתה לומד את הצורה הזאת, אחרי אשר נזדקחו בקור הזהב של גדולנו המופתים, אין לנו לסתור את יסוד השקפתנו הזאת, ממה שאנו רואים חסיונות פרטיים של עומק הפלפול, ותגבור את החידוש בין חכמי הספרדים, ממש גם כאלה שלומדים ככה וככה, וכן איזו הופעות של סדרנות ובקורת של חכמי אשכנזים, כל זה בא רק מההשפעה החוזרת והשושפעו אלה מאלה, אומרים בסוף אתה רואה שהשפיעו אחד מהשני, אבל ביסוד הדבר, בהדגשה כאן, ברור שהתכונה הגבוהה של הנטייה לסדרנות וביקורת היא התכונה הספרדית, והתכונה הנטייה של עומק הדעות וחידוד הפלפול היא תכונה אשכנזית. מה עושים בזה? מה צריך לעשות אבל? מהגדולים אשר התאמצו למזג את הביקורת עם הפלפול, שימו לב, ביחס הגאון ללימוד עמודי, יש כאלה שניסו לחבר את זה. איך עשו את זה? מי זה היה? שהסוציאים הגיעו עד הגבול של מהלך הדעות והשקפות בכלל, הרמב"ן. הרמב"ן, רבי משה בן נחמן, הוא מה עשה? הוא היה גם כן מפולפל וגם עולם בקיאותי, מחכמי הספרדים. הגאון מווילנה, קצת שני מה הוא, היה בדורות האחרונים, הוא היה מה? הוא היה כל הבקיאות וסידור הלכתי, וזה יש לנו ביאור הגר"א, שהוא לקח את הצד הספרדי, כביכול, עם הבקיאות הנפלאה, ובצד העיוני, הכל מחובר, זה בגאון מווילנה. ובסוף פעם הרב, תראו את ההדגשה, כל חלק מחלקי האומה, מוכרח הוא לשכלל את כישרונו, ועם זה חובתנו עכשיו גדולה יותר, מה לעשות בכל זאת? להיות כל אחד משפיע ומושפע מחברו. ואז השתלמו בינינו שני הכישרונות הללו, וכל הענפים הרבים והגדולים, שבכל צדי החיים, המעשיים והתרבותיים, המסתעפים מזה, מה אנחנו צריכים לעשות מזה? ללמוד גם וגם שיטת הלימוד הספרדית, שיטת הלימוד העיונית, ומזוך זה יוצרת קומה, קומה עליונה, שתמיד חכם רציני, שמה? שיודע לחבר ולהעמיק בתורה, ועם רוחב של תורה, זה הצד הנכון. אז זה מה שהרב כותב, וחוזר בנקודה הזאת, רק מה שכתוב בהמשך, זה נקודה שההלך הלימודי הזה משפיע על תרבות. זה מה שהרב גם מעסיק אותו בסוף. הוא אומר, הספרדים, דדו לכם, יש צורת לימוד אחרת. איך אתה מדבר אליהם? בתשובה. לבין צורת לימוד של מה? של אשכנזים, בצורה אחרת. הרב ראה את זה כבר אז. לפי תרבותה של השפעה הדדית, אשר תבוא מהחפץ התמידי, שיתגבר לנו ולחדור לכל אחד ברוחו בעומק, להתבונן עד מקום שעד מגעת ברוח השונה ממנו, למען יתמלא על ידו, אתה חסר לו. כן, אחד פעם אמר לי, חסר בכסף ספרדי. אז יש את, נגיד, בכסף אשכנזי, את הרב שבכסף אשכנזי, יש את הרב, יש את הרואה חשבון, ויש את הרואה עורך דין, ויש את זה, ויש גם את הרב שאומר את הדבר תורה. אבל בכסף ספרדי, יש את הרב. והוא באים אליו שקטי ידיים, ופה, ובפרחות, ו... זה המרכז, זה מרכז הקודש, חיבת קודש כזאת, שהיא שונה לגמרי. לבין, אמא, זה שונה. מי שרב במקום כזה, או רב במקום אחר, רב שכנזים בקצת ספרדי, זה שונה. אומר הרב, זה קשור מאוד מאוד ללך המחשבתי שבנוי שאיך לומדים תורה. בסדר? רב ראה את זה בעיני רוחו, הוא כתב על זה, אומר, בסוף צריך מה לעשות, לחבר את הדברים גם יחד. הוא אמר, בסוף, התבונן בעד כמה שיד מגעת, והרוח השונה ממנו למען יתמלא על ידו את החוסר גלו, כדי לבנות את בניין האומה במלואו, שישתלם על ידי זה רוח האומה בכלל, עד שהספרדיות והאשכנזיות תשפיע זו על זו, השפעה חיה ומלאה. במשך הזמן ישתבו הכישרונות המופרדים הללו, ורוח החיים הפנימי, שהוא באמת רוח מאוחד, ומתחיל ללמוד פנימיות התורה, ואז הכל יתחבר. ההולך ופועם, כי אתה צריך ללמוד, כשלומדים פנימיות ותורה, צריך לדעת את זה בעיון, וצריך לשני גם רוחב של תורה. זה הכל מתחבר. שני בתי ישראל הללו התגלו בכל עודו והדרו, לבנות יחד בית ישראל בערכה של התחייה הלאומית, שמיסוד הקודש ובניין שלם מאוחד, בבניין משוחרר כזה ששום כישרון ושום יתרון, ששום מידה טובה ושום רעיון טוב, ושום שיש בכל אחד מהבתים הללו, לא יהיה נאבד מאיתנו. אומר הרב, אנחנו צריכים ללמוד את ה-2000 שנה האלה. אסור לאבד את המתאשכנזים ומתאספרדים. הפוך, כל אחד יקח את הצד שלו, מזה נבנה קומה של תורת ארץ ישראל. תפצית החיים הללו, שתוצאות שני כוחות הללו, באה מיסודה, של ההבנה החודרת הפלפולית מתוך ההערה המופעת והביקורתית תיתן את פריאה לגון את תפארת בית ישראל אשר יבנה לגוי אחד בארץ. וזה מה שאומר הרב. ואנחנו בצד שני אחדות, ואנחנו מקווים ביקיד השם עשתה זאת לקבץ את אלה שני בתי ישראל בצורה כל כך נקראת בצבעוניהם השונים בו בארץ ישראל כדי שיהיו מוכנים לפעול זה על זה. מה צריך לעשות עכשיו? מתוך זה, אתה קיבלת ניצות גושה מכל הרצות האסלאם. אתה הבאת ניצור קדושה מאיפה? מכל העולם של עשיו. צריך מה לעשות עכשיו? לעורר את זה. לעורר את זה גם בקודש. כן, אתם יודעים שנגיד עכשיו, יש את תומשם ישראל בתחיל לברר. סליחות. איך עושים? סליחות, איזה מגינות עושים? גם בעולם הניגון. איך עושים סליחות? באיזה ניגונים? איזה ספרדי? ירושלמי. למה זה ירושלמי? למה זה ירושלמי? כי זה בכי. הבכי הכי מתאים סליחות זה ירושלמי. עכשיו נגיד, הלל. אז מה, איזה מגינות עושים הלל? אשכנזיות, למה? זה יותר כזה חי כזה, יותר... אתה רואה שגם בעולם המוזיקה, הוא כבר עם ישראל מוצא את עצמו במקום שבחיינות זה מה? יותר פיוטי, או לאחד עוד לקראת כזה, יותר יפה מרוקאי. למה? כי זה יותר כזה פיוטי כזה, מתאים לכבוד שבת, בכי יותר מתאים לסליחות, יותר ירושלמי, הלל יותר מתאים אשכנזי, עם ישראל גם בניגונים, לאט לאט, זה מתחילים מהניגונים, מקבלים את המקום שלהם, במה שמתאים להם, כל אחד במה שמציג באומה, והדבר הזה מתחיל להתברר בעם ישראל. הכל בסדר, הכל טוב. מה הרב בסוף יצא את תחון הלאומי שלהם, כלות בהדרו וישוב להיות כוח פועל שהוא עושר גדול לכל דרכי החיים הכללים, שידו ייבנה בישראל להיות גוי אחד בארץ, באור קדוש ישראל וגואלו. אז זה מה שהרב הוק ראה, וזה אני אומר, אנחנו לא מתשתשים את זה, הפוך, לוקחים מכל אחד את העוצמה הגדולה, צורת הלימוד, ומזה בונים עולם עמוק יותר. עכשיו, הבאתי את האיגרת, וזה בעצם מסיים את המהלך, נושא שהוצאת הדיבוק. יש סיפור כאן, שהיה איזה משפחה בירושלים, שהם היו מארצות האסלאם, אני לא יודע, מעיראק או משהו כזה, דוברי ערבית, ונכנס לילד שלהם דיבוק. מה זה דיבוק? כן, משהו כזה. יודעים מה זה דיבוק? משהו כזה, אני יודע מה, זה, מחס בו איזה רוח. כן. ואז, שואלים אותה, דיבוק הזה, תגיד, מי יכול להוציא אותך? באים אליו כל מיני זה, ואז הוא אומר, תקשיב, יש רק אחד בעולם שיכול להוציא אותי. מי זה? אחד שקוראים לו רבי אברהם, יצחק הכהן, קוק. ואז הם הולכים לרב, ואומרים לו שהדיבוק ככה דיבר, והרב ישר הלך, המקובל, ובואו תמיד את הסיפור של הדיבוק כאן. בסדר, בואו נראה, אז לא, אז מי שחושב שהרב קוק היה איזה, איזה הוגה דעות, הוא היה מקובל, כן? בואו תראו. מסופר שם, בואו נראה את הרב ג'ודה מסופר הזה, הוא בא בהדרים, לגעות הרב אחר עליו. מידי כותבי אספה לי מעשה שהיה פה, שבוודאי עוד לא ידע כבוד תורתו מזה, אף מי שמעשים אחרים שכאלה מתפרסמים, פרסום רב והמון, הרב קוק עשה את זה והכל היה בשקט. לפני 3 שבועות, במוצאי שבת קודש, תרומה, כמדומה, באו 2 ספרדים, זקן וצעיר, ובכי מתחנונים לפני האמור, האדמור, בעצם הרב קוק, הבן של הזקן ואחיו של הצעיר, כמדומה שנכנס בו רוח מגולגל. וזה כשנה, הוא חולה בסירוגין מחודש לחודש, כל פעם מקבל חולי מהדיבוק הזה. הוא משתמש ברופאים וגם ברפואות נשים, נוכריות, כל הרפואות שהוא מנסה לא עוזר לו. ואפילו רפואות של נשים נוכריות ונחרים, הם מנסים הכל, זה לא הולך. אתה אומר שלא אין לך שום רופא ורפואה שבעולם, אפילו לדבר עם הדיבוק הזה, אז הוא אומר, תקשיב, שום דבר לעזור, מי יכול להוציא אותך מהדבר הזה? אלא שחכם אברהם כהן, קוק יבוא אליו. הוא אומר, הדיבוק, אם אתה רוצה שאני אצא מפה, מהגוף הזה, שיבוא אליו אברהם כהן קוק. והוא, הרוח צריך להגיד לו, לערב קוק, איזה דבר באוזניו. ואז לקולו ישמע. רק ל, אני אומר, אומר, הדיבוק, רק לערב קוק, אני מוכן, אברהם כהן קוק, לשמוע, רק לא, אני מוכן לשמוע. יגיעו אליו כל מיני רבנים, שום דבר. כשיצווהו לרוח הנכנס בו לצאת ממנו, יצא וירב ממנו ויחיה. הוא ציווה להם למור לו, שגזר עליו בלילה, אז הוא אמר לו, הרב קוק, מגיע אליו הרב קוק, מה עושה הרב קוק? הוא אומר, תקשיב, בלילה הזה, כנראה לרב היה כל מיני דברים שהיה צריך לעשות, אמר לו, תקשיבו, תגידו לו, אמר להם, גזר עליו שבלילה הזה, יהיה במנוחה ולא יצערו, תגיד לדיבוק הזה שאני אמר, שהוא גזר עליו, שלא יצער אותו הלילה הזה, ולמחר הוא יבוא אליו. ככה אומר הרב קוק לאבא ולבן, לסבא הזקן הזה והבן, הוא אומר, תגיד לרוח שאני, שלא יוצר אותו הלילה הזה, שלא זה, אבל מחר אני אבוא אליו. כפי פקודה זו הונח לחולה עד מחר אותו. הדיבוק פחד ממנו. ואז ביום אחד בצהריים, הלך אליו, הרב, כמו הרב, מורן ורבים בדרך שאל את אחי החולה, איך יוכל לדבר איתו? ואם הוא יודע את שון הקודש, הוא אמר, רגע, הסבא והבן הזה, הם באו מהספרדים, דיבו ערבית. איך לדבר עם הדיבוק הזה? באיזה שפה? ואז הוא רואה שמה שהדיבוק הזה מדבר באיזה שפה? שון הקודש, עברית. בגלל זה גם היה להם דיבוק, אפילו שזה דיבוק. והוא יודע שון הקודש, ואז זה השיב לו בשילה, כי התרגם לו ערבית. וגם זה כששום איש לא הזכיר לו את בוד האמור על דבר רפואה, והידו גם לא ידע בכלל מקודם כאמור, ובוא הביתה, איך שהוא מגיע הביתה, הרב קוק לבית הזה עם הדיבוק, התרומם החולה מעט, משכבו פתאום מתעורר, באומרו, ברוך הבא סניור, אומר לרב קוק, ברוך הבא סניור. ככה הדיבוק מדבר מולו. ושאלה ששאלו, אמר בשון הקודש, שנה בשון הקודש, ואז הרב קוק מתחיל לדבר עם הדיבוק, וכן המשיכה כל שיחתם בשון הקודש. בחזירתם חזר ועיד אחיו, שהוא אינו יודע מאז שום דיבוק בשון הקודש, הוא אומר, אני לא יודעת שבכלל, האח שלו לא יודע לדבר בכלל עברית, איך הוא מדבר עם הרב קוק עברית. וכשאמר אמור, כשהוא מצווה, צווהו מתוך החולי ולעזבו, אומר הרב, ציווה אותו, תעזוב את הבן אדם הזה, עזוב את הילד הזה, הודה לו על זה הרבה, ואמר שמרגיש שכעת אותב לו, פתאום מרגיש טוב, ובעוד ימים אחדים, באו שוב בני משפחתו, והביאו החכם בשי, הרב עוזיאל, ועוד מאחרים הספרדים, דפול השתדל לשבוע שנית, אנחנו מה אמרו, הגיעו לרב עוזיאל, כן, שהיה, מהביצינו חי עוזיאל, וקשו כולם שיבואו לרב קוק, שמה יעשה, שרק הוא יכול להוציא את הדיבוק הזה, וקשו שעוד פעם יבוא פעם שנית, כי אחרי שהוא נח לו קצת, חזר להתענות בעוצמת ישראל הקודמים, פתאום הוא נח לו קצת, פתאום חזר עוד פעם הדיבוק, ואז יקשו מכל האחרים הספרדים, לך לרב קוק, תגידו שיבוא עוד פעם, תתתי את הדיבוק הזה. תראו הרב קוק מה עשה, אז הלך שנית, וכמה אנשים איתו, וגם הפעם הזאת דיברו בשון הקודש, ופעם הזאת, אמר הרב קוק מה עשה, צעק עליו, הרב קוק, בקול גדולים, בגזרות חמורות, בחרמות, בשבועות, שיצא ממנו תכף ומיד. ומיד דרך בהם הוא רואה ברגל שמאל, תעשה מרגל שמאל, עד שאמר, אחר סירובים רבים שאתה ישמע לו באמת ויצא. אבל אמר לו, הדיבוק, אני לא יוצא, אני יוצא רק דרך העין או דרך הראש. אבל מה הבעיה שהוא יוצא דרך העין או הראש? הוא היה בעצם גורם לו להיות עיוור, או דרך העין או דרך הראש, היה גורם לו להיות נזק מוחי. צעק בכל דרך, אינו דרך ראשו, רצה לצעוק, אבל כמובן חזר אליו, צעק עליו בקולות גדולים ונוראים, שזה דווקא במקום הנעל, ולא יזיק לו מאומה בצאתו. ואחרי סירובים, ביקס החולה בתנועות משונות, איזו שעה קלה, וצעק, אוי, רגלי, רגלי, ואז הוא נח לו. ואז ככה מספר הרב, אז הוא מה זה הרב קוקו, היה גם מוציא דיבוקים, זה לא איזה, זה היה מקובל אלוקי שבשמיים, היה מעידים עליו בכל הכיוונים, אנחנו מבינים מה זה התורת הרב קוק, אז אנחנו ביום הילה שלו, מבינים את ה... מה, אם יזלו את המצלמה קדימה, 70 שנה, ורואים שכל מה שהרב קוק אמר, הכל צדק, מראה בעיני רוחו, על המדינה, על מי שישאר בחוץ לארץ, מה יקרה לו, ההתבוללות, ומי שנשאר בארץ ישראל, נשאר בציון ונטוב ושתיים קדוש שיאמר לו, נשאר בארץ, לא משנה שקשה היה בארץ בקום המדינה, בכל התהליך של, 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 שעדיין לא קם המדינה, והיה קשה מאוד בארץ, הוא כבר אמר כללות לארץ, ורואים כמה הדבר הזה היה נכון, וכמה תורת הרב קוק, מה היא עשתה בעולם, שהיה לו כמה תלמידים על הרב קוק, יודעים כמה היה לו? מספר תלמידים קטן, 5 תלמידים, הרב הנזיר, הרב חלאפ, היה לו מספר תלמיד קטן, אחרי זה לאט לאט, ותראו כמה יצא מהתורה, שהייתה ככה אפילו הרב הראשי לישראל, אבל בעצם כמה יצא מהתורה הזאת, כמה זה השפיע ופרה ורבה משנה לשנה עוד ועוד, ומראה כמה התורה היא עליונה, וכמה הקדושה של הראייה הזאת, של ראיית הגאולה, מהירה באור יקרות, ודעו לכם, כל מה שאמרנו עכשיו, אנחנו חושבים שעדיין לא גילו את הסוד הפנימי של, של הרב קוק. יש עולם נסתר עמוק ביותר, שעדיין לא נגלה בתורת הרב קוק. זו שיטה רוחנית ממש, ומסיעו לברר את זה ולברר את זה, ובשורות הקודש שהרב הנזיר כתב 14 שנה, וכמה יודעים את זה? יודעים פה איזה פסקה פה באורות, פה שם, אבל את העולם הנסתר, הנפלא של הרב קוק, שהוא גילה, עדיין זה נעלם. אז יש לכם עוד הזדמנות לבוא ולגלות את העולם הנסתר הזה, שצריך עוד לגלות אותו במשך הדורות. שנזכה שזכות הרב קוק, שמעיני רוחו, התורה הגואלת, תגל את כל עם ישראל, ונראה פני משיח, במה בימינו, אמן, וסתות הגן הכל בית ישראל, אמן. תקו וימצאו.